אנחנו בעמוד כ"ה בחובת תלמידים, נחזור על מה שעשינו שבוע שעבר. ראינו את המהלך של השלה הקדוש, שהוכח לחכם להיאבק על זה, על ידי הדגש של הצד החיובי, מתוך זה אפשר להוכיח, וגם הילד יאהב את המוכיח. ועד כמה צריכים להיזהר בדורנו בזה, כשלב הנער גם בעצמו כל כך מתרחק מאיתנו. נקודת מוצא כשאתה מדבר עם הילד, זה שהוא כבר פוזל לצאת מחוץ לדלת. זאת אומרת, האופציה להוריד את הכיפה היא אופציה אמיתית, שהיא תרצה או לא תרצה, היא חלק מהשיח שלך עם הנער. זאת אומרת, מצד אחד לא יכול לעבוד מתוך פחד, מצד שני, באיזשהו מקום אתה מודע לזה, שאתה כן עובד מתוך פחד. זה איזשהו איזון שצריך לשמור עליו. זאת אומרת, הילד לא יכול להרגיש שזה מה שאתה חושב, אבל מצד שני, באיזשהו מקום, אנחנו כן מודעים לזה. וחוץ מזה, שוכח לחכם כאן נזכר לאל נחוץ לנו כדי לקרב את לב הנער אלינו, גם לעצם החינוך יועיל הרבה. קודם כל, בן אדם הכי אוהב את מי שיודע לומר לו שבח. רמח"ל, כשהוא מנחה, הרמח"ל כתב ספר על איך לדבר עם ציבור, זאת אומרת, דבר ראשון, תשבח אותם. אחת הטעויות שלפעמים דרשנים עושים זה שהם מתחילים עם בדיחה על חשבון הציבור. וזה אתה בעצם מרחיק את הציבור. אתה צריך להתחיל לקרב אותם. אז אותו דבר לקרב את לב הנער, זה כשאתה מראה לו שאתה רואה בו משהו חיובי. גם לעצם החינוך יועיל הרבה. חוץ מזה שזה מקרב, זה גם מועיל לחינוך. לפתח את כוח התלמיד של הגוף והמוח לצאת ממסתרם, להתחזק ולהתעזר בתורה ובעבודה. וזה מפתח לכל הגישה החינוכית שהוא מלמד אותנו. אנחנו רואים את הילד כפוטנציאל. זאת אומרת, ילד שלא סידר את החדר שלו, אפשר לראות בו בלגניסט, ילד שלא שומע, ממריא את הוריו, אפשר לראות בו אחד שיש לו את הפוטנציאל להיות מסודר, עכשיו אני צריך לעזור לו להוציא את זה מהכוח אל הפועל. זה גישה לגמרי אחרת. זאת אומרת, אחד מוביל לתסכול, זאת אומרת, למה הוא כל כך מעצבן, למה הוא לא שומע, למה הוא לא עושה. והשני הוא גישה, בסדר, איך אני עוזר לו להוציא את הכוחות האלה מהכוח אל הפועל. הבדל שמיים וארץ. עם בנות זה יכול להיות, למה את לא יוצאת מהמיטה, למה את לא טורחת לסרק את השיער, זה יכול להיות, את כל כך יפה כשאת מסרקת את השיער, זה כל כך מוסיף לך. זאת אומרת, ההבדל הוא הבדל תאומי, הוא נשמע קטן, אבל הוא לא קטן. משל למי שמשבחים את אופניו שנדבנו, אז יש שיתחזק לתת נדבה שלא היה יכול מקודם למשול ברוחו ולהתנה. זאת אומרת, עצם השבח נותן לאדם כוח. דיברנו על במלחמת עולם השנייה, אז כשהיו תופסים חיילים, אז היו מנסים לשכנע אותם שקומוניזם זו שיטה טובה. אז היו שני מהלכים. היה את המהלך של הקוריאנים, שהם היו ממש מענים את החיילים שהם היו תופסים, עושים להם כל מיני, היפנים, הם עשו כל מיני תרגילים שבאמת, ואז היה את הגישה של הסינים. הם היו נותנים לבן אדם כל מיני צ'ופרים על כך שהוא דיבר חיובי על קומוניזם. זאת אומרת, הם היו באים ומראיינים אותו ואומרים לו, האם אתה תספר לנו באיזה דברים השיטה האמריקאית היא לא 100% בסדר? זאת אומרת, אנחנו מבינים שאתה אמריקאי, אבל אתה יכול לפחות להסביר לנו מה לא 100% באמריקאי? והאם אתה יכול לפחות להסביר איזה יתרונות אולי בכל זאת יש בשיטה הסינית? ועם הזמן הם היו מביאים את האדם לכתוב את זה. ומה שגילו זה שעל ידי השיטה העדינה הזו שהם השתמשו, רוב האמריקאים, בסוף כשהם יצאו מהכלא הסיני, הם היו משוכנעים שקומוניזם זה לא דבר רע. זאת אומרת, מה שהם גילו, וזה הפסיכולוגיה שהסינים השתמשו בה, זה שכשאדם אומר משהו, יש לאדם נטייה מאוד מאוד גדולה לעמוד במה שהוא אמר. זאת אומרת, ניקח דוגמה, אומרים לבן אדם, האם אתה היית רוצה לתמוך במגמה לעצור את אלה שנוהגים כשהם שטויים? אלה של, כן, כך אומרים, נוהגים שטויים, נהגים שטויים? בשיחות. אז האדם אומר, ודאי שכן. תתקשר אליו אחרי שבועיים, תבקש ממנו, אם אתה מוכן לתרום לפעילות הזו, אז הסיכויים שהוא יתרום הם פי אלף. כי הוא כבר אמר שהוא מאוד מעוניין בדבר הזה. וזה תרגיל שמשתמשים בו בהתרמות. זאת אומרת, האדם מטבעו מנסה לעמוד גם בדיבורו וגם בתדמית שהוא מרגיש שאחרים יש להם ממנו וגם שהוא יוצר לעצמו. אז כשהורה בא ואומר לילד, אתה בלגניסט, אז הוא יוצר אצלו תדמית שבעצם באיזשהו מקום הוא דוחף את הילד בכיוון. לעומת זאת, כשההורה מדבר איתו על הכוחות שלו ואיפה הוא יכול להיות ומשבח את מה שהוא כן, אז הוא יוצר תדמית. וזה אחד הדברים הכי קשים בחינוך. כי התגובה הטבעית היא להוכיח על מה שלא בסדר. היא להעיר, היא לבקר. ואנחנו לא שמים לב, וזה אותו דבר בזוגיות. אנחנו לא שמים לב שכשאנחנו מאירים ומבקרים, מה שאנחנו בעצם עושים, זה שאנחנו מחזקים את התכונה שאנחנו לא רוצים שתהיה שם. זאת אומרת, וזה כמו אחד ועוד אחד, זה שתיים. וזה אחד הסיבות שרוב האנשים, גם בחיי הנישואים, רואים את עצמם במעגל חוזר ולא יוצאים ממנו. כי הם מנסים למצוא את הפתרון הכי פשוט, והפתרון הכי פשוט הוא לבקר. ואם אני מבקר, אני דוחף את האדם בכיוון שאני רוצה שהוא יצא ממנו. ואם אני רק אצליח לשבח את הצד השני, למצוא את הנקודות לשבח, אז אני נתתי לבן אדם כוח לצאת מזה. טוב, יש לזה הרבה דוגמאות. ניקח דוגמה, אולי יש באגרות משה תשובה ששאלו אותו האם ללמד לימודי חול. אז אחד מהדברים שהוא כותב שם זה, אם אתם מלמדים לימודי חול, שזה יהיה ברמה טובה שהילדים יצליחו. כי ילד צריך להיות רגיל להצליח. אל תרגיל ילד להיות עצלן. אל תלמד אותו לימודי חול ותעביר לו, זה לא כל כך משנה מה אתה מוציא בזה, איזה ציון. כי אז אתה מרגיל אותו לעשות דברים בצורה לא מושלמת. ובתכונות הנפש, אחד מהדברים שאתה כמחנך רוצה שילד יקנה זה לעשות את הדברים בצורה מושלמת. אז בא ילד ושאל, אומר, אני משקיע המון זמן בלימודי חול, ואני לא רואה בזה כזה ערך. זאת אומרת, אני מבחינתי, מה אני עושה פה? למה זה משנה? א' וב' וג' וד'. אז אמרתי לו, תראה, כל הכבוד לך שאתה מקיים את האגרות משה הזה. שאתה מאוד מקפיד שכשאתה עושה משהו, אתה עושה אותו עד הסוף. אתה רואה בזה יותר ערך, אתה רואה בזה פחות ערך, אבל אתה רואה ערך בדבר לעשות דבר בצורה מושלמת. אחר כך התחלנו את השיחה. הוא יצא מהשיחה, ובין אם הוא קיבל את החשיבות של הלימדי חול או לא, אבל התחזק אצלו, ראיתי שהוא מאוד מאוד נהנה מזה, שהוא מקיים את האגרות משה, כי הוא עושה דברים בצורה מושלמת. ולא ידעתי אם הוא יקנה את ההסברים שלי למה זה כן חשוב לו לעתיד. אבל הייתי והשתכנעתי שהוא כן קנה את הנקודה הזו, שכל הכבוד לו שהוא עושה את הדברים בצורה מושלמת, וממילא מה שהוא יעשה הוא ימשיך לנסות לעשות בצורה מושלמת. אז לקחתי את הנקודה לחזק אותה. אמרתי בסדר, הנקודה שהוא שואל עליה אני לא יודע אם אני אצליח ליישב לו. אבל אם חיזקתי את הנקודה הזו אז אני כבר עזרתי לו להתקדם. אז זה דוגמה אחת, אני אומר, יש איזה אלף דוגמאות בתוך השיח עם ילדים. אז אנחנו, על ידי שאנחנו משבחים, אומר הרב מפיאסצ'נה, פיתו את כוח נפשו לצאת ולהתגבר על מידת הקמצנות שלו. האדם הוא כל הזמן בהתמודדויות. זאת אומרת, ההורה כועס, ביקשתי מהילד להוציא את הזבל, למה הוא לא מוציא את הזבל? אבל זה טבעי שהוא לא הוציא את הזבל. גם אנחנו, כשמבקשים מאיתנו לעשות משהו, באופן טבעי, קשה לנו, לא מתחשק לנו, ודאי בתוך הבית, מחוץ הבית יותר קל. אז מה? אז קודם כל להבין את הילד. דבר שני, איך אני עוזר לו להתגבר על זה? ניקח שוב, דוגמה פשוטה. כמה פעמים מעירים לילד על שהוא לא עשה פעולה, וכמה פעמים משבחים אותו כשהוא כן עשה את הפעולה. בכל בית יש את ההתמודדות הזו. בכל זוג, בכל בית. אז מה? הנקודת מוצא היא, כשהוא עושה את זה, זה מובן מאליו, למה שהוא לא יעשה את זה? מה, אני אשבח אותו על כל דבר שהוא עושה? אבל אם אני רוצה לחזק אותו, אז אני צריך למצוא דרכים שכן. אני צריך למצוא דרכים כן להביע הערכה. תודה רבה, כל הכבוד. צריך המנמד והאב לחפש אחרי זה מידה טובה שיש בתלמיד ולשבחו בה ויחזקהו למור, כמה עכשיו יכולת של גדלות בתורה ועבודה וכולו עומד לך למטרה. והרבה פעמים הילד לא יודע את זה. זה דברים שאני רואה כל הזמן. זאת אומרת, רוב האנשים לא יודעים את הכוחות שיש להם. ואני חושב שזה נכון לגבי עצמנו. תעזבו את הילד. כל אחד מאיתנו, אני ניקח דוגמה פשוטה. מישהו פה ניסה לדעת את חומש רשי על כל התורה בצורה טובה? לשלוט, שתאמר לי פסוק, אני יודע לומר לך מה רשי אומר. אבל זה ביכולתנו. אם היינו מרגישים שזה ביכולתנו, היינו עושים את זה. ואנחנו יכולים לעשות זה. דוגמה פשוטה, ואדם שיודע חומש רשי כבר יודע 20% מהתורה, הוא יודע המון. משניות, בן אדם יכול ללמוד ולדעת בעל פה. יש לנו המון כוחות שאנחנו לא מממשים. אבל אם יבוא מישהו ויאמר לך, שמע, אתה יכול להיות כזה, אתה מסוגל, אז אתה כבר, אתה בנית בן אדם. אחד מהכלים הכי חזקים שאפשר לתת לבן אדם, זה להאמין בעצמו. זה אולי הכלי החזק שאפשר לתת לבן אדם. השאלה אם אנחנו עושים את זה. אני הייתי אומר שרוב האנשים מפספסים את המטרה בחינוך. זאת אומרת, האם התפקיד שלי לתת לו ידע? אולי. אבל התפקיד היותר גדול זה להאמין בו. אם אתה מאמין בו, אז אתה נתת לו את הכלים להמשיך כל החיים. סיפרת לכם שהיה לי תלמיד גזלן. כפשוטו. סיפרתי את הסיפור, לא? מה? כן, בסדר, זה מלפני כל כך הרבה שנים, זה לא... הוא כבר אבא. הוא כבר נשוי עם ילדים. ולצערי הרב הוא לא דובר עברית. אבל בסדר. הבחור הזה עד היום בקשר איתי, כי כשהייתי באמצע שיעור ואמרתי, בחור ששוכח להניח תפילין, והוא מרים יד ואומר, שכחתי. ומבקש אישור לצאת להניח תפילין באותו יום, ונתתי לו ולא ירדתי עליו. אמרתי, בסדר. באתי איתו להסכם, אמרתי, תראה, אתה כדי להוציא ציון של 100, צריך להספיק 30% מהמבחן, אבל את ה-30% אתה צריך לדעת. אנחנו נעבוד, אם לשאר הכיתה צריכה להספיק כך וכך, את כל הפרשת שבוע לדוגמה, אתה צריך לעשות עד שלישי. אתה לא צריך לעשות כל הפרשה. עד שלישי אתה עונה על השאלות, אתה מקבל 100. וזה ביני ובינך. אבל הוא ראה שאני מאמין בו. זאת אומרת, זה משהו שאחרים לא נתנו לו. אני אחרי חודשיים שהיינו בכיתה וראיתי שהוא לא מצליח בכלום, קראתי לאבא שלו, קראתי למנהל, ישבתי עם שניהם ואמרתי להם, תראו, אני בטוח שאני יכול לעמוד פה ולבוא בטענות על הבחור הזה. אבל אני לא מעוניין. אני רוצה ההפך, שבמעמד כולם הבחור יבוא בטענות עליי. אני רוצה שהוא יסביר לי איך אני יכול לבנות את השיעור בצורה שהוא ילמד יותר טוב. אבל אני רוצה שנגיע להסכמים עכשיו. מה הוא רוצה ממני? אני יודע מה אני רוצה ממנו. מה?
מה הייתה המטרה לזה?
המטרה הייתה שנגיע להסכם, שהבחור יבין שאני מאמין שהוא יכול, ואני מוכן לבוא לקראתו, ואני אעשה הכל כדי שהוא יצליח. מבחינתי, אני לא בא לתקוף אותו. אני בא להגיע להסדר, זה בחור שכל שנה העבירו אותו כשהוא לא ידע לקרוא. תבין, מגיע לכיתה ח', איך הוא ייכנס לתיכון? הוא לא ידע לקרוא, אבל אף אחד לא רוצה להתעסק איתו, אז העבירו אותו, הלאה, העבירו, יופי. בסדר, מה השגנו? אמרתי, בסדר, בוא נגיע להסדר. אבל בהסדר הזה אתה תעמוד בשלך. לא אכפת לי שההסדר יהיה שאתה עושה 10% מהכיתה, אבל את 10% תעשה עד הסוף, כי אתה מסוגל, ובגלל שאתה מסוגל, אני אדרוש ממך. אבל בוא נבנה יחד. בנינו. אני יכול לספר עוד סיפורים, אבל זה היסוד בעצם. כשאתה יכול לתת לבן אדם תחושה שהוא יכול, וחלק מזה זה לדרוש. אבא שלי תמיד אומר שיש כמה מרכיבים בחינוך, והמרכיב שהכי שוכחים זה לדרוש. לא לבקר, לדרוש. יש לי ציפייה, אתה מסוגל, אז אני דורש ממך. עצם הדרישה כבר נותנת כוח, אני מאמין בך. ואם רק תעבוד, תגיע להן. וזה מרכיב שבדור שלנו הוא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, הרעיון הזה שבן אדם צריך לעבוד, להגיע להישג, הוא מנוגד לכל החינוך של הדור. זה אולי האתגר הגדול שלנו בדור הזה, מה שלא היה בדורות קודמים. זאת אומרת, תמיד היה רצון להיות עצלן. תמיד היה רצון ללכת אחרי התענוג הזמני והמהיר. אבל בדור שלנו, החברה מחנכת לזה. זאת אומרת, בעיניי זה אולי האתגר החינוכי שיש לדור שלנו. זאת אומרת, איך אתה מחנך ילד שמתוך השקעה של זמן, הוא יגיע להישגים? זה דורש חשיבה. זאת אומרת, אין לי פתרון פשוט כשזה. זאת אומרת, אני לא יודע פתרון פשוט. אני חושב שזה אתגר חוזר יש זה הרבה גישות, אבל זה תלוי בגילאים. זאת אומרת, אתם רוצים שנתעכב על זה 2 דקות? כן? אוקיי, אז יש דבר שאני לא חסיד גדול, אבל אני חושב שיש לו ערך גדול בכל זאת, זה קריאת התורה כשבן אדם נהיה בר מצווה. זאת אומרת, מצד אחד, יש ילדים שאין להם את הכישרון, אז מה אתה לוחץ עליהם? מאידך גיסא, גם אם אין לו את הכישרון, עצם זה שהוא רואה שהוא עובד לקראת משהו, ובסוף הוא מגיע. בהתחלה זה נראה לו דבר כמעט בלתי אפשרי, איך הוא יגיע? אז הוא יודע ששאר הילדים עושים את זה. זה דבר שנותן לו כוח. ביקשו ממני בהפתעה. אני הלכתי סתם שיהיה לי נחת מהילדים כשסיימו את תרי"ג מצוות. ואז ביקשו ממני לדבר, ללא התראה. אני הייתי באמצע שיעור של מכון מאיר, החבר'ה של מכון הגיעו לפה. אמרתי, נעצור רגע, יש לנו ילדים מהקהילה, אני אלך בכל זאת לכבד את הילדים. אני אהיה חלק מהסיום. וכשדיברתי, אמרתי להם, בסדר, אני רק אומר לכם דבר אחד, שיש בן אדם היום שהוא כבר בוגר, הוא אבא, הוא בעזרת שם עוד מעט גם יהיה סבא, שהוא סיפר לי על עצמו שהנקודת מפנה, תפנית, איך אומרים? אצלו בחיים היה כשלפני 7 שנים, זה כבר לפני 21 שנה, 28 שנה, 28 שנה, בשנת השמיטה היה תחרות. הוא גדל בארצות הברית, היה תחרות שהיו נבחנים על הלכות שמיטה, ומי שניצח בבית ספר קיבל כרטיס לטוס ארצה. והוא ניצח בבית ספר שלו, והוא אף פעם לא היה יוצא דופן. אבל הוא עבד ועבד ועבד ועבד, ובסוף הוא ניצח והגיע ארצה. וזה לימד אותו משהו. רגע, אם אני עובד, אני יכול להגיע למשהו. הנה, הבחורים האלה עבדו, הגיעו לתרי"ג מצוות. אחד מהמסרים שצריך לחשוב מי הוא האדם להעביר את המסר, אבל אחד מהמסרים שצריכים להגיע לילד בבר מצווה שלו, ובגלל זה מסיבת סיום, זה מסיבה כל כך חשובה, זה הרעיון שאם אתה משקיע במשך זמן, אתה חוגג סיום, אתה משיג משהו. אחת השאלות שמגיעות די בתדירות, זה שאלה על מה אדם יכול לחגוג סיום. זאת אומרת, כבר 4 שנים אנשים שואלים את השאלה הזו שוב ושוב. אז לפעמים בן אדם מתקשר ושואל, סיימתי פרשת שבוע, אני יכול לחגוג סיום? חשוב לו, כי יש לו איזה קרוב משפחה שהוא אבל, שהוא רוצה שישתתף באיזושהי סעודה שהוא עושה. אז אני שואל, כמה זמן השקעת בלימוד הפרשה? כמה ראשונים, כמה מפרשים? זאת אומרת, פרשה זה בעצם דבר עצמאי, אבל השקעת בו שנה? לא. כמה זמן השקעת? 3 שעות. למדתי רש"י רמב"ן, בסדר? אז זה לא חוגגים סיום. למדתי פרקי אבות, אני חוגג סיום? כמה זמן השקעת? החגיגה של סיום, כמו שהאגרות משה מתייחס לזה, האגרות משה כותב שאפשר לחגוג סיום על ספר בתנ"ך, אבל זה צריך להיות לימוד קבוע במשך זמן. החגיגה של סיום זה על הספק, זה הגעתי לאיזשהו סיום של משהו חשוב. אם עשיתי את זה ב10 שעות, אז זה לא נשמע לי כל כך חשוב. זאת אומרת, התורה חשובה, אבל זה לא כמות שאפשר לחגוג עליו סיום. אז אחד מהמסרים גם בחגיגת סיום, וגם בבר מצווה, זה תראה מה השגת כי התמדת ועבדת. צריך להראות לילד את ההישגים ואת היכולות. יש זה דוגמה גם בעולם הכלכלי. יש הורים שמאוד חשוב להם להרגיל את הילדים לחסוך. אז לומר לילד שהוא לא יוציא את הכסף של הבר מצווה, לא לימדת אותו הרבה. אבל אם הראית לילד שבמשך הזמן, אם הוא חוסך, הוא יכול להגיע למספרים גדולים, אז אתה מתחיל ללמד אותו את הערך. שוב, יש לזה הרבה דוגמאות, אבל המסר הוא אולי האתגר הקשה בדור שלנו. אבל בשכל ודעת יעשה אב המלמד באופן שלא יבוא התלמיד לגאות והתרשלות על ידי זה. זאת אומרת, לשבח אותו כל הזמן, גם יכול להביא את האדם למצב שהוא לא מרגיש צורך לעבוד, כפי שדיברנו שבוע שעבר על איגרות משה, שאמר שכל אחד שהוציא ספר בגיל צעיר לא המשיך להוציא ספרים. כי הוא הרגיש שהוא הצליח, הוא עשה את שלו. זאת אומרת, הוא אמר שהסיבה שהוא הצליח זה כי הוא לא הוציא בגיל צעיר. זאת אומרת, אז
זה תמיד נכון.
מה?
זה תמיד נכון.
בסדר, בכלל. בכללי, זה מחליש את האדם. זאת אומרת, בן אדם מרגיש שהוא עשה את שלו. אני תמיד אומר לאלה בתוכנית גיור אצלנו, שכמעט כל גר, אחרי שהוא עובר את התבילה, נופל. זאת אומרת, כי הוא מרגיש שהוא הגיע להישג. התגיירתי. וזה לא, זה התחלת הדרך, זה לא סוף הדרך. אבל הוא עבד לקראת ההתחלה הזו כל כך בזמן, שכמעט תמיד, תוך חודשיים אחרי הגיור, הגר מוצא את עצמו נופל בכל שמירת תורה ומצוות. יש נפילה ענקית אחרי הגיור. כי בן אדם מרגיש שהגעתי. לא הגעת, הגעת להתחלת הדרך. בסדר? זה קשה, זה קשה. אז אותו דבר פה, אנחנו רוצים מצד אחד לפתח אצלו את ההיכרות של הכוחות שלו, לעזור לו להוציא אותו מהכוח לפועל, מצד שני לא להביא אותו לחולשה בגלל שהוא כל כך גאון, בגלל שהוא כל כך מוכשר, בגלל שאנחנו רק משבחים אותו. טוב.